אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
בעצם ספרים שאני כן אוהבת, שאני כן חוזרת ושאני כן זוכרת, זה בעצם קטעים שהם בכלל כאילו לא קשורים לכל כך לסיפור עצמו, אלא הם נותנים לי איזה משהו חוזר אותי לסיטואציות שאני מרגישה שם שיש שם איזה משהו מהזיכרונות שלי גם.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום תהיה כאן חגיגת צבעים, כי נמצאת איתי הציירת נטליה זורובובה. שלום נטליה.
שלום.
ברוכה הבאה. תערוכה שלך אפשר לראות בימים אלה במוזיאון הרצליה לאומנות. השם שלה הוא דבוצ'קי, שזה בנות ברוסית, ולמעשה זו תערוכה שיש בה דיוקנאות שמספרות סיפור על בית בדרום תל אביב, שבו אפשר לראות שלוש נשים, אותך ואת הבת שלך, ולפעמים גם את אמא שלך. בדרך הציורים את מספרת את הסיפור של מקום של מהגרים. על פניו הוא סיפור לא פשוט, אבל את לוקחת אותו, והכל צבוע בכל כך הרבה צבעים בסגנון הזה שלך, שלך ושל גם חברות שלך לקבוצת הברביזון, שהבאתם בחזרה באמת לאמנות הישראלית את הצבעוניות, את החגיגה הזאת. ואז אנחנו בעצם מקבלים, אני יכולה לומר אולי מכל האמנות שלך, שני סיפורים. גם את הסיפור אולי הקשה, הפצע, הגירה, גם של העלייה הרוסית, אבל גם של מהגרים ופליטים אחרים שנמצאים בדרום תל אביב, ואת מציירת, ומצד שני את הצבעוניות שלוקחת את זה לכיוון אחר. תספרי לי קצת על העבודה שלך.
כן, בעצם סימנת שני דברים מאוד חשובים עליי. בעצם הכי חשוב לי תמיד היה לצייר את מה שאני, לצייר את החיים שלי, לקחת נושאים מהחיים שלי ולא משום דבר אחר, ממה שקרוב לי, וזה מה שאני נקראת לריאליזם, כן. למרות שהוא עבר הרבה הרבה סגנונות גם בשנים האחרונות, וגם צבעוניות, זה מאוד חשוב, זה גם מאוד חשוב לי מילדות, אני חושבת בצבע.
זאת אומרת, את קמה בבוקר, או
כן,
מה
אני,
קורה?
באמת, אני פותחת עיניים ואני רואה צבעים. בעצם אני רואה ערבובים של צבעים שונים. וזה מאוד מעניין, כי לפעמים יש כל מיני סיטואציות בחיים שזה כל כך לא מתאים לחשוב פתאום על צבע. ואיכשהו מוח שלי הוא הולך לכמה צדדים תמיד. תמיד יש לו איזה מקום שהוא חושב על צבע ועל ערבובים ואיזה צבע מתאים ואיך... איך אפשר לסדר את הצבעים בתמונה, למרות שבמקביל יש כל מיני חיים, ויש כל כן. מיני סידורים, ויש כל מיני...
אז לנה רוסובסקי, שהיא קולגה שלי בכאן תרבות, כתבה על התערוכה שלך, בכל ציור מתוארת זהותה של זורובובה מעמדה אחרת. פעם האם, פעם הציירת, פעם אישה שמבקשת לעצמה חדר משלה, לאומנות שלה. הציורים ריאליסטיים, כמו שאמרת, בעלי צבעוניות חיונית ועזה, ומנסחים תחושות שנעות בין משהו שהוא זר למוכר. בין רגעי השתייכות ואי השתייכות לחברה. כל ציור שלך, סליחה, מספר שני סיפורים. כי לפעמים מתחת לצבעוניות הזאת שלוחדת את העיניים ואת הנפש, יכול להיות... כמו שאמרתי, רגע עצוב, רגע של בדידות, ויש הרבה רגעים כאלה בציורים שלך.
כן, אני הייתי אומרת שאני מציירת בגלל שקשה לי להסביר את זה. זה מאוד חשוב. זה חשוב, כי זה בסיס של בעצם ציור, אמנות ויזואלית, שאנחנו, קשה לנו להסביר משהו במילים, כי אם אפשרי להסביר משהו במילים, יש ספרות. אפשר לכתוב.
שתכף נשנה אליה, כן.
מה שאי אפשר לכתוב ואי אפשר להסביר במילים, זה מה שאני בעצם מציירת, אז מאוד קשה לי להגיד מה זה, זה משהו שמאוד מאוד עמוק, זה ממש בפנים, 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 בפנים. לפעמים הוא יוצא בצבע, לפעמים הוא יוצא בצורה, לפעמים הוא יוצא באקספרסיה, בקצב.
ואם בעבר ציירת, כמו שאמרתי, דברים שאת התבוננת בהם בכל מיני מקומות, עשית ככה טיול בארץ וציירת בכל מיני מקומות וברחובות, וגם את המהגרים ואנשי השוליים, הפעם את הולכת פנימה הביתה לצייר בעצם יחסים בין שלושה דורות, בין שלוש נשים, סבתא, כן. אמא, בת.
גם
וגם זה...
זה
רואים את היחסים המסובכים, האינטימיות נכון. שמתקרבת ומתרחקת.
כן, נכון, נכון. גם זה, פשוט זה בעזרת של הציור, אני מנסה איכשהו להסביר לעצמי כמה דברים כן. שקורים לי בחיים. אז איכשהו זה עוזר לי, זה עניין מאוד...
ומה הן אומרות? הסבתא, אימא שלך והבת שלך כשאת מציירת אותן, מציגה אותן ככה גם לפעמים חשוף או בצנוחות חשופות.
כן, הבת שלי מאוד אוהבת העבודות שלי, את הארוחה הזאת. אני חושבת שהיא מאוד גאה גם להיות שם גיבורת. והיא מגיל מאוד קטן הייתה איתי בסטודיו כל הזמן, אז זה חיים שלה. ואימא שלי עוד לא הייתה בתערוכה, כי היא מגיעה מרוסיה רק עכשיו עוד בינואר.
נכון, היא לא חיה בארץ.
זהו, אז אני מקווה שגם תאהב.
אני בטוחה שהיא תאהב.
כן.
אז אנחנו עוד נזכיר את התערוכה דבוצ'קי, בנות במוזיאון הרצליה לאומנות. זו באמת חגיגה לנפש וגם מחשבה לנפש שלך, נטליה זורובובה. ואנחנו הולכים איתך לספרים, והספר הראשון, איך לא, צייר. המכתבים שווינסנט ון גוך, עוד האוהב צבעים, כתב לאחיו תאו ון גוך, והוא לא שער, אני חושבת שהם התפרסמו, אבל לקחו אותם, אספו את כל המכתבים ופרסמו אותם בספר ון גוך. אחד היפים שקראתי מכתבים לתאו, שהוא הופך בעצם להיות כמו איזה מין רומן אוטוביוגרפי שמתאר את החיים של וינסנט, גם היה בסיס לסרטים שעשו לפי הספר הזה. ווינסנט ון גוך כותב שם על הקשיים שלו כצייר, כאדם עני, תאו ממש תמך בו, נפשית וכספית, הוא הרבה פעמים מבקש ממנו כסף, הוא קורא לעצמו אפילו, אני האדם הבזוי, אבל אני חייב כסף לצבעים, הוא צריך את הצבעים. זה באמת ספר שובר לב, אבל יש בו גם כל כך הרבה ידע על ציור. אז אני מניחה שאני מבינה למה את אוהבת אותו. תספרי עוד.
כן, אני התחלתי, אני זוכרת שאני קראתי אותו פעם ראשונה כשאני הייתי עוד בבית ספר. ממש הייתי אולי בת...
ברוסיה.
כן, בת 12-13. וזה ספר שאני חוזרת... כאילו כל כמה שנים אני חוזרת לקרוא את זה, קטעים משם הם מטורפים באמת כזה, הוא מסביר כל מיני דברים על ציור שהוא הבין, כי הוא פתח משהו והוא מסביר לתאו, וזה באמת, פעם ראשונה שאני קראתי את הספר, זה פתח לי עיניים בכל מיני, כאילו אני פתאום מצאתי את משהו שהוא מאוד מוכר לי, על צבעים ועל איך, על משטחים ועל מה שהוא עושה. וגם זה דמות מאוד חזק באומנות, דמות באמת מאוד לא פשוט,
כן.
וחיים שלו מאוד לא פשוטים, וזה... נותן הרבה מחשבות איך אומן חייב להיות, צריך להיות, ואיך הוא הבן אדם.
וגם אם תאו אומר לו שהסוג הציורים הזה לא מוכר, ורוצה שהוא ייצר דברים אחרים, הוא נאמן לדרך שלו.
כן, בעצם הוא בן אדם מאוד חזק, למרות כן, שהוא נכון, כל הזמן בעצם. שובר שם ובוכה בספר. בספר זה הרבה דמעות.
נכון.
אבל אנחנו רואים איך הוא חזק עד הסוף החיים שלו, הוא מחזיק את משהו שהוא פנימי, את הקול הזה, והוא לא רוצה ללכת לאיזה כיוון אחר.
תראי איזה יופי, את בחרת מן הספר, אנחנו לא תכננו בדיוק את העמוד שגם אני מאוד מאוד אוהבת וסימנתי.
וואו.
והבאתי אותו כאן ליתר ביטחון אם לא תבחרי אותו, אבל זה בדיוק אותו דבר. באמת המכתב הזה שעוסק בצבעים, הוא מתחיל כך. תאו היקר, הוא נכתב בשנת 1882. רק כמה מילות ברכה בציפייה לבואך, וגם להודיע לך על קבלת מכתבך ומה שמצורף אליו, עליהם אני שולח לך תודות לבביות. קיבלתי זאת בברכה מפני שאני עובד קשה וזקוק לכמה דברים נוספים. עד כמה שאני מבין, יש בינינו הסכמה מלאה לגבי הצבע השחור בטבע. שחור אבסולוטי אינו קיים בעצם, אך בדומה לצבע הלבן, הוא נוכח בכל צבע כמעט ויוצר מגוון אינסופי של אפורים, ששונים זה מזה בגוון ובעוצמה. כך שבטבע אינך רואה בעצם דבר מלבד הגוונים והצללים הללו. קיימים רק שלושה צבעי יסוד, אדום, צהוב וכחול. צירופים הם כתום, ירוק וסגול. כשמוסיפים שחור ומעט לבן, מקבלים אין סוף סוגים של אפור. אדום אפור, צהוב אפור, כחול אפור, ירוק אפור, כתום אפור, והוא ממשיך הלאה. כל מיני אפורים. והמגוון הוא אין סופי. אולם כל הכימיה של הצבעים אינה מסובכת יותר מן הכללים הספורים הללו. וידיעה ברורה בנושא זה עדיפה על 70 סוגי צבע, משום שבעזרת שלושת צבעי היסוד, בתוספת השחור והלבן, ניתן ליצור יותר מ-70 גוונים. אני מדלגת פה, והוא אומר שהוא שומר על רצף מסוים ועל דיוק מסוים בהנחת הצבעים על פי הטבע. אני לומד מן הטבע כדי לא לעשות דברים טיפשיים, כדי להישאר בתחומי ההיגיון. אבל על כל פנים לא אכפת לי במיוחד אם הצבע שלי תואם בדיוק למה שקורה בטבע, כל עוד הוא נראה יפה על הבד שלי. זאת אומרת, אז אתה גם בא אל הטבע ואחר כך אתה חייב להתרחק מתוכו אל תוך עצמך ואז להביע את עצמך על הדף. ואפשר גם לראות את זה בתערוכה שלך, שלפעמים יש לך את אותו ציור, נאמר, מטבח שלך, ואת נכון. עושה אותו בכמה צבעים.
נכון.
כאילו להביע דרך הצבע איזה נפש שונה של המטבח הזה, או של המיקום שלך במטבח הזה.
כן, זה קרה שאני ציירתי את, זה, את הציור הזה, באמת בדיוק את הציור הזה, פעמיים, תוך שנתיים.
כן.
ותוך שנתיים השתנה לי את הריאה, פתאום אני הרגשתי כן. שאני לא מרגישה את זה ככה, שאני מרגישה את זה אחרת, שאני חייבת לעשות עוד ציור, ובאמת יש להם ציורים מאוד שונים, למרות שזה באמת אותו מקום
אותו מקום אובייקטים. בצבעים. ואז מה הוא אומר לנו פה על הצבעים, ון גוך? זאת אומרת, איך את גם...
אז בעצם...
איך את גם לומדת ומעתיקה אותם, וגם את נפרדת מהם כדי ליצור את הצבע שלך.
כן, בעצם הוא אומר שצריך לשאול את הטבע, כאילו, שאומן, הוא שואל שאלות, הוא שואל שאלות, ומטבע הוא מקבל תשובות, אבל כל מיני תשובות הוא צריך אחר כך לתרגם לשפה שלו.
כן.
וגם הוא אומר שבעצם אין כל כך... צבע, כאילו יש כל מיני ערבובים של צבע, ויש אפשרות לכל ערבוב זה בעצם הוא לגיטימי.
כן.
זה אין צבעים יפים, או אין צבעים טובים, זה הכל יכול להיות, וכל העניין זה היחס בין צבעים.
כן. ואני מניחה גם שכשאת ערבבי צבע, או אני ערבב צבע, זה אף פעם לא יהיה אותו גוון.
ברור.
ולכן okay. יש גם משהו נפשי אישי בציור. עוד דבר חשוב שהוא אומר פה בעמוד אחר, הוא מדבר על האנשים שהוא מצייר. הוא אומר, למראית עין אין דבר פשוט יותר מלצייר עיקרים, סמרטוטים, אנשי עמל, באמת אנשים קשי יום. לא מלמדים אותך באקדמיה לצייר את העיקר הזורע, או את האישה שמניחה קומקום על האש, או את התופרת, או את הקורא פחם. מלמדים, את יודעת, לצייר כל מיני אצילים.
כן. Okay.
והוא רוצה לצייר את האנשים הללו. זה כן. שוב לוקח אותי גם לציור שלך.
נכון, נכון מאוד.
לא מעניין אותי לצייר אנשים בטרקלינים.
נכון, גם הוא צייר אנשים שהיו קרובים אליו,
כן.
שהוא הכיר אותם, וזה היה מאוד חשוב לו. זה אנחנו רואים, גם נכון. אנחנו קוראים את זה בספר, mm-hmm. שהוא צייר רק אנשים שהם... כזה שהוא מכיר
משולי
אותם.
משולי החברה. כן. הרבה זונות גם שהוא
כן,
צייר.
נכון, כן, נכון, נכון. כל האנשים שהוא כזה הכיר, ולא משנה לו היה שהם עניים, או שהם פשוטים, או שהם לא יפים.
נכון.
שיכול להיות שהוא חשב שזה... אני הרבה פעמים חושבת שדברים מאוד יפים, אלו שבעצם לא יפים.
היופי שבכיאור, שאת כן. יוצרת מבט חדש.
כן.
אז מכתבים לתאו של וינסנט ון גוך, זה ראה אור בשוקן, ועודד פלד תרגם את זה. אני לא יודעת אם אפשר עוד למצוא את הספר הכל כך יפה הזה, אבל בספריות בטוח יש. תודה. הספר הראשון, נטליה, ואנחנו נצא קצת לשמוע מוזיקה, לצבעים בצלילים. Starry, starry night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity
how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הציירת נטליה זורובובה, תערוכה שלה מוצגת בימים אלה במוזיאון הרצליה לאומנות, תערוכה מלאת צבע, ואנחנו פונות לשוחח על הספר השני, הרומן, הלא גמור, נפשות מתות של ניקולאי גוגול. עכשיו אנחנו נראה לי ניכנס חזק אל הספרות הרוסית. תרגמה רינה ליטווין, ראה אור בהוצאת הספרייה החדשה. זה רומן לא גמור משום שגוגול כתב, אחר כך הוא החליט שהוא שורף חלקים ממנו, אחר כך הוא התחרט והוא החליט לכתוב, התחיל לכתוב מחדש, אבל אז הוא מת ולא סיים. ויש לנו פה עסק עם איוונוביץ' צ'יצ'קוב, נוכל שמסתובב ברחבי רוסיה ורוצה לקנות נפשות מתות. מה זה נפשות מתות? זה כל מיני צמיתים של אצילים, עיקרים, דיברנו קודם על פשוטי העם, הם מתו, אבל עד שעושים מפקד אוכלוסין חדש, וזה לוקח הרבה זמן, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, האצילים עדיין צריכים לשלם עליהם מס גולגולת. זאת אומרת, הם משלמים כסף על אנשים שבעצם לא חיים. אז הוא מציע להם הצעה מאוד מפתה, בואו אני אקנה אותם שהם כאילו יהיו שלי, ואתם לא תצטרכו לשלם עליהם יותר את הארנונה הזאת. אבל הוא עושה מעשי נוכלות. ובין לבין הוא מבלה בכל מיני נשפים וסעודות והדוניזם אחד גדול בתוך הרומן המאוד סאטירי הזה, שמבחינתו של גוגול הוא סוג של איזה שטן הגיבור שלו, עושים עסקה עם השטן. מתי את פגשת אותו לראשונה?
אני קראתי אותו גם בילדות, נראה לי שעוד בגיל 12-13,
בבית הספר למדתם, או שמצאת אותו ככה בעצמך?
לא, 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 אנחנו למדנו אותו בבית ספר, ואני גם חזרתי לקרוא אותו הרבה הרבה פעמים. יש בספר הזה, זה תמיד מעניין אותי, בספרים, בספרות, שיש במקום, כאילו, יש איזה נושא, ויש בעצם כל הסיפור, וביחד עם סיפור, במקביל עם הסיפור, יש איזה משהו שהוא בעצם לא כל כך מתאים לסיפור הזה. אז תמיד אני מחפשת דברים כאלו, ושמה לב לדברים כאלו, ובעצם ספרים שאני כן אוהבת, שאני כן חוזרת, ושאני כן זוכרת, זה בעצם קטעים שהם בכלל כאילו לא קשורים לכל כך לסיפור עצמו, אלא הם נותנים לי איזה משהו כזה, זיכרונות, זה איכשהו
כן,
כזה...
זיכרונות כן, מהבית.
כן, 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 זה איכשהו חוזר אותי לסיטואציות שאני מרגישה שם שיש שם איזה משהו מהזיכרונות שלי גם. אז... הספר הזה צריך להגיד שהוא הנושא, זה בעצם גוגל לקח מפושקין. פושקין סיפר לו את הסיפור הזה, שהוא שמע אותו פעם, ופושקין רצה לקחו ספר בעצמו.
לכתוב את הספר?
לכתוב כזה ספר, אבל אחר כך גוגל התחיל לכתוב, ופושקין אמר, טוב, בסדר. אז כנראה שאתה תכתוב, ובהתחלה זה ספר היה באמת מאוד מאוד חמור, ובאמת שחור, וסאטירה הייתה עוד יותר חמורה, ואחר כך הוא קיבל צורה קצת פחות חמורה,
אבל עדיין הוא נשאר סאטיר. דרך כן, האנשים שכל מה שמעניין אותם בחיים זה כסף.
כן, כן, כן ברור, זה מאוד מאוד סאטירי, כן. אבל עדיין יש שם קטעים מאוד יפים על רוסיה, ובמיוחד על אוכל, אני מאוד אוהבת.
כן, יש פה את כל הנשפים שהוא הולך אליהם.
כן.
אז למשל, קטע שאת בחרת, שאת אומרת שמחזיר אותך הביתה, צ'יצ'יקוב הביט סביבו וראה שעל השולחן כבר נערכו פטריות, פירושקי, חפזניות, נמרחיות, פחזניות, חביתיות, בצקיות ממולאות בכל מיני מליות, עם בצל, עם פרג, עם גבינה רכה, והשד יודע מאוד. ופשטדה נאה עם ביצה, אמרה בעלת הבית. צ'יצ'יקוב התקרב אל הפשטדה הנאה, ולאחר שאכל מיד למעלה ממחציתה, שיבח אותה. אכן הפשטדה הייתה טעימה כשלעצמה, ובתום כל התורח והתחבולות עם הזקנה, הייתה טעימה אפילו יותר. וכמה חביתיות, אמרה בעלת הבית, בתשובה הגלגל צ'יקוב שלוש חביתיות יחד, טבל אותן בחמאה מומסת, שלח אותן לתוך פיו, ואז מחה את שפתיו ואת אצבעותיו במפית. לאחר שהוא חזר על כך שלוש פעמים, ביקש מבעלת הבית להורות לרתום את הקרקרה שלו. נסטסיה שלחה מיד את פטיניה למסור את ההוראה, ובאותה הזדמנות צוותה עליה להביא עוד חביתיות חמות. החביתיות שלך, אימאלה, טעימות מאוד, אמר צ'יצ'יקוב, ונפנה אל החמות החדשות שכבר הובאו. כן, מכינים אותן אצלי יפה, אמרה בעלת הבית, אבל הצרה היא שהיבול היה רע, והקמח יצא לא כמו שצריך. אז אתם רואים פה, כמו שאמרת, איזשהו עניין צדדי לחלוטין, והגרגרנות הזאת, הגרגרנות אוכל כמו הגרגרנות כסף.
כן, עניין של גוגל. אוכל מאוד חשוב בספר הזה, בכלל, כן. אצל גוגל. הוא טוען את זה... את הרצון לאכול, רצון לאכול שהוא מעבר לרצון נורמלי, שהוא כזה רצון גס.
כן, אולי גם למלא את החלל שבנפש.
כן, כן, בעצם כן, בעצם זה האליגוריה.
ויש פה הרבה מקומות שבהם המחבר מתפרץ כל הזמן לתוך הרומן ומפריע, ואומר את המחשבות שלו, למשל, כן קוראים טובים שלי, הייתם מעדיפים שלא לראות את הדלות האנושית בעירומה. למה אתם שואלים? לשם מה זה? וכי איננו יודעים בעצמנו שהרבה בזוי ומטופש יש בחיים? בלאו הכי מזדמן לנו לראות לעתים קרובות את כל מה שאינו מנחם כלל ועיקר. מוטב שתגישו לנו את היפה, את המושך. מוטב לנו לשקוע בהסחת הדעת. הנה, וגם כן. זה מתחבר שוב לתוך היצירה כן. שלך.
כן.
של תראו את מה שאתם לא רוצים לראות.
כן.
תזיזו החוצה, הצידה את הסחות הדעת. תסתכלו למציאות וגם לאנשים, לדלות האנושית בעירומה בפנים.
כן, חשוב.
אז הוא נותן פה גם הוראות קריאה, אז הרומן הלא גמור, נפשות מתות, ניקולאי גוגול, הספר השני שלך. ועכשיו נלך לאיזשהו ספר אחר, ספר פסיכולוגי, ספר עיון, שכתב אותו דוקטור אריק ברן, ושמו משחקיהם של בני אדם, הפסיכולוגיה של יחסי אנוש. עכשיו, זה ספר שאני פחות מכירה, אז אני אשמח ללמוד אליו. מאיפה הוא הגיע הספר הזה?
הספר, דוקטור אריק ברן, הוא נולד בקנדה, אבל הוא מגרר היה מגרר בארצות הברית, והספר הזה יצא לאור ב-1964, הספר הראשון בעצם הוא פתח את העניין של משחק בתוך חיים של בן אדם,
כן.
ופיטר את הבן אדם, את האופי של בן אדם לשלושה דמויות, דמות של אבא, דמות של הורה,
כן.
דמות של ילד ודמות של בן אדם מבוגר, שבעצם בן אדם מבוגר זה דמות הכי נקי והכי מודע, ובעצם ילד והורה הם יכולים לשחק במשחקים כאלו שהוא פיטר בספר הזה, ולפעמים זה מאוד מסוכן, כי לפעמים המשחק הזה הוא מגיע לסיטואציה שזה כבר אי אפשר לצאת ממנו, ובן אדם משחק את המשחק הזה כל החיים, ומגיע לסיטואציות לא...
זאת אומרת, לא אנחנו מתחילים טוב. ממקום שדווקא המשחק הוא משהו טוב בקיום האנושי, אנחנו הרי רואים את זה מילדות, גם אצל מבוגרים, אבל בשלב מסוים, אם אתה רק משחק, זאת אומרת, אם אתה רק חי את חייך עם מסכה,
זה, כן, זה בעצם המשחק שהוא מתאר, זה, יש לו אפילו, יש לו פרקים, פרק שהוא נקרא משחקים טובים,
כן.
שבעצם זה משחקים טובים של אנשים מבוגרים, שהם מביאים דברים טובים, ומשחקים שהוא כתב את הספר על זה, שזה משחקים איפה אנשים מתחפשים
כן.
למשהו אחר.
יש את המשהו הלא אותנטי בהם, בהתנהגות שלהם.
כן, כן. וזה גורם לכל מיני סיטואציות. זה כאילו, אם בן אדם שני, פרטנר
כן,
שלו,
נכון,
גם
כן.
מתחיל לשחק, אז זה גורם לכל מיני סיטואציות לא ברורות ומאוד, לפעמים מאוד
קשות. כן.
קשות לפעמים, ואיכשהו כזה...
איך הגעת אל הספר הזה?
איכשהו ספר יצא לשולחן, על השולחן שלי, כי אני מתעניינת לפעמים בפסיכולוגיה. אני מצאתי שזה, הסיטואציות שם מאוד מעניינות, ובאמת פוגשים אותם כל הזמן בחיים שלנו.
אז את בחרת כאן איזשהו דיאלוג בין, שעוסק בחיי נישואים, תחת הכותרת מדוע אינך, כן, אבל. אני אקרא לכם את הדיאלוג, הוא מאוד מאוד שכיח. האישה. בעלי מתעקש תמיד לעשות את כל התיקונים בבית, אבל הוא אף פעם אינו עושה משהו כמו שצריך. האישה השנייה שואלת אותה, אז מדוע הוא לא לומד נגרות? היא עונה, אין לו פנאי. זאת אומרת, כן, אבל אין לו פנאי. אז מדוע את לא קונה לו כמה כלים? כן, אבל הוא אינו יודע איך להשתמש בהם. אז מדוע אתם לא לוקחים נגר? כן, אבל זה יעלה יותר מדי. ואישה שלישית, מדוע אינך משלימה פשוט עם הדברים כפי שהוא עושה אותם? זאת אומרת, תגידי תודה על מה שהוא כן עושה. והיא עונה, כן, אבל כל מה שהוא בונה עלול להתמוטט. חילופי דברים האלה מסתיימים באורח אופייני, בשתיקה, שבסופו של דבר היא עלולה להיפסק כך. כן, כאלה הם הגברים, תמיד הם מנסים להראות כמה הם יעילים. אפשר לשחק את המשחק הזה עם כמה משתתפים, הגורם המפעיל מציג בעיה, כל השאר מתחילים להציע פתרונות, שכל אחד מהם פותח במדוע אינך, ועל כל אלה מגיב מישהו בכן אבל. זאת אומרת, נותנים לה פתרונות, אבל היא כל הזמן אומרת כן אבל, כן אבל, כל הזמן היא מבטלת אותם. למה בחרת בשיחה הזאת לצורך העניין? מישהו שמציעים לו פתרונות, אבל הוא תמיד מוצא תירוצים למה לא, וכדי להמשיך להתלונן.
כן, בעצם, כן, כן, כן. זה בעצם העניין שזה...
קוראים לזה, זה לא רוסיות, זה פולניות קוראים לזה.
פולניות. אז לא מעניין אותה בעצם את הפתרון, בעצם כאילו מה שהיא...
היא רוצה להתלונן.
היא רוצה להתלונן, והיא רוצה תשומת לב, והיא רוצה שאנשים ישתתפו בצערה, אבל היא לא רוצה לקבל שום דבר ולשנות שום דבר בחיים שלה. ולעשות משהו עם זה באמת.
אבל הוא מציע בעצם לעשות את המשחק הזה עכשיו באופן מודע כדי לרפא, זאת אומרת, כדי להתעלות ולהפסיק להיות כזה.
כן, 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 כן.
לכן הוא מצליח לעשות את זה כטיפול. הטיפול, גם הטיפול הוא סוג של משחק. בוא נעשה משחקי תפקידים כדי לפתור את הבעיה.
כן, זה מה שהוא, זה כל הספר על זה.
כן.
יש שם כל מיני משחקים. והוא כזה מציע לשחק את זה במודע. ואיכשהו להבין איך אפשר לסיים את זה, ולא לשחק בזה יותר.
כן.
אז,
משחק אחד שמבטל משחק אחר שהוא לא טוב.
כן.
זה עוזר לך לצייר הספר הזה?
זה עוזר לי לפעמים, טוב, אני כבר מזמן, אני קראתי את הספר הזה לפני הרבה שנים, אז מזמן אני לא קוראת, אבל זה עוזר לי לפעמים בחיים.
אז המשחקים, משחקיהם של בני אדם, דוקטור אריק ברנה, הפסיכולוגיה של יחסי אנוש, זה ספר על משחקים עם משחקים, כדי שניפטר מכל מיני תכונות לא כל כך נחמדות שלנו, הוא ראה אור פעם מזמן בהוצאת רשפים, אז אני מניחה שגם אותו למצוא בספריות או בחנויות יד שנייה. טוב, אז אנחנו נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.
מישהו טיפח פרי שלא הפשיל, לא הפשיל. ניירו את הגזע, הוא נפל, נפל. הנה השיר על זה שלשיר לא גמר לשיר. ואת קולו שהיה לא הכיר, לא הכיר. אולי עם הגורל היו מריבות, מריבות. ועם המקרה רעים העניינים, עניינים. ומיתר מתוח היטב, עם פגם בלתי ניכר נשכב. הוא התחיל ביסוס מתעבדו, אבל לא גמר לשיר, לא דו. האקורד לא הצטלצל, אקורד, ולא ישרה על אף אחד. כלב נבח וחתול, עכברים צד. מצחיק, נכון הרי, מצחיק, מצחיק. והוא התבדח, לא הפסיק לטעום מהיין, לא הספיק אפילו את הכוס, לא קירב לשפתיים. ובינתיים תכנן מאומה, מאומה, בהיסוס, מבלי למהר, למהר. כמו מבית השכי זהה, זהה. מבעד לאור נטפה נשמה, נשמה. רק התחילו קרב על המרבד, על המרבד. בקושי בקושי ניגש, ניגש. טיפ טיפה התאקלם במשחק, במשחק. השופט עוד תפילה לא פתח, לא פתח. הוא רצה לדעת הכל מי ועד, אבל לא הגיע הוא ולא דו. לא עד הפתרון, לא עד התחתית, תחתית. לא הגיע, לא מוקים. ואותה אחת ויחידה לא גמר לאהוב, לא גמר לאהוב, לא גמר לאהוב, לא גמר לאהוב. מצחיק, נכון הרי, מצחיק, מצחיק. והוא ניהר ולא הספיק. נותר עדיין לא פתור, כל מה שהוא לא פתר. פרעות אחד לא משקר, לא משקר. בסגנון מעודן הוא היה משרת, משרת. על השלק כתב לה שירים, שירים. לצערי נמסים השלגים, השלגים. אבל אז עוד הייתה שליגה, שליגה. וחופש לכתוב על הקרח מה שבא. ופתיקים של שלג וברד, השפתיים היה חוטף בריצה. אבל אליה ברנבור הוא לא הגיע, זה לא דור. הוא לא הגיע, האצן נמלט. לא מנופה יפה, לא בדערה. סימן הכוכבים שלו מופע לגיקה את דרכו האפלה. מצחיק, נכון הרי, מצחיק, מצחיק, שאין שניות שלא מספיק. חסרה החוליה וכנפיים שמורות, כנפיים שמורות, כנפיים שמורות.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ועכשיו אנחנו נעשה כאן פינת הספר החדש שאני עושה לפעמים בתוכנית, וככה איכשהו קושרת את הספר החדש לשיחה שלנו, והיום יש לנו ספר חדש ממש ממש קשור, שראה אור בהוצאת לוקוס, של הסופר הרוסי ולדימיר סורוקין, והשם של הספר מנרגה. מנרגה זה מקום בהרי אורל. ותכף תראו איך הוא קשור גם אלייך וגם לתוכנית הזאת. שלום לשירה חפר, מולית, הוצאת לוקוס.
שלום ענת.
אז אנחנו נספר בקצרה מה קורה בספר החדש של ולדימיר סורוקין, שהוא מאוד אוהב ספרות ואוכל, עד כדי קניבליזם, גם בספרים הקודמים שראו אור בעברית פה. פעם, זה ממש מתאים לתוכנית שלי, כמו שאמרתי קודם, ארוחות שמוגשות על גבי ספרי מופת, ספרות קלאסית, אבל מהדורות נדירות. אז הגיבור הוא בוקן גרילר, זאת אומרת, מישהו שעושה גריל על ספרים. תבינו שזה קורה באיזשהו עולם בדיוני, שבו אין ספרים יותר בבית, והמעדורות החשובות ביותר נמצאות באיזשהו ארכיון כדי לשמור עליהם, ויש איזושהי ממש מין איזה מחתרת, כמעט מאפיית פשע כזאת, שמצליחה לגנוב ספרים ולהביא אותם אל הארוחות האלה, כדי שהשפים יעשו את הארוחות המפוארות האלה, ותוך כדי זה ישרפו את הספרים הכי חשובים בעולם.
הם יהיו בהם נקראים אבולי עץ בעצם, הם נקראים חומר הבערה.
חומר הבערה, הספרים נקראים נכון.
אתה יכול לאכול שיפודי חדקן על גבי אידיוט.
כן, ככה זה נפתח הספר, ערב, שיפודי חדקן, כל הזמן הספר נע מארוחה לארוחה, שיפודי חדקן על אידיוט. רומן שלם במשקל ממוצע מדרגה שנייה 720 גרם, 509 עמודים, הוא הספיק בהחלט לשמונה שיפודים. וזהו, הוא עושה לו את השיפודים על האידיוט של דוסטויבסקי.
והאומנות היא בעצם איך לשרוף את הספר, את בול העץ הזה, בצורה שתייציב בעצם עם האוכל. אבל יש בו סתירה מאוד מאוד חזקה על תרבות הצריכה שלנו היום. זה ספר שמדבר על עולם עתידי, על עתיד קרוב, על עוד אולי 20 שנה, שבו כבר לא מדפיסים עוד ספרים. האינטרנט כבר מושתל לנו בתוך המוח, אנחנו כן. לא צריכים להיות בטלפון כל הזמן, אלא פשוט זה כבר הכניסו לנו צ'יפ. וזה עולם חדש שבו כל המידע כבר דיגיטלי וזה.
כאילו כל המידע כבר נמצא לנו בראש, אז בשביל מה אנחנו צריכים את ספרות המופת הזאת?
בדיוק.
עכשיו, הוא הזכיר לי הספר הזה, תוך כדי שקראתי אותו, את פארנהייט 451, של ריי ברדברי, שבו גם יש עולם שבו אסור לקרוא ספרים, שרפו את כל הספרים. לקרוא ספרים זה אומר שאתה מסתכן בגזר דין מוות, וגם שם יש איזו מחתרת שמשננת, לומדת בעל פה את הספרות החשובה כדי שהיא לא תלך לאיבוד. ואז אני רואה שתוך כדי הקריאה שלי, פתאום הוא מזכיר גם את הספר הזה של ברדברי, שגם אותו כמובן שורפים באחת הארוחות.
וזה נחשב, זאת אומרת, שורפים אותו מתוך הערכה יתרה, מתוך הערצה אל הספר, זאת אומרת, היצירות האלה מוצגות במוזיאונים, בתור מוצגים היסטוריים, הם רבי ערך.
נכון, הספרים הללו, כן.
כן, ומוזיאים אותם, ואז משלמים המון 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 כסף כדי לקבל את הטבעות קלמרי על...
על נפשות מתות, למשל, כי אני נמצאת באולפן עם נטליה זורובובה הציירת, והיא, אחד הספרים שהיא בחרה זה נפשות מתות של גוגל, וגם אותו פה, איכשהו הוא בדיוק פוגש פה את המפיונרים שמשיגים לו את העותק הזה, כדי שהיא יוכל להכין ארוחה על נפשות מתות, כלומר, בזמן שהוא שורף את נפשות מתות של גוגל.
ויש פה כמובן, מרגישים פה תשוקה ואהבה אדירה
לספרות.
לספרים האלה.
כן, הוא גם מצטט מהם הרבה. כל הספר מלא ציטוטים מספרים, לפני שהוא שורף אותם.
בדיוק. ואז הוא בעצם לוקח אותך הקורא, ואומר ושואל אותך, האם אתה מעיד לבוא אליו להמשיך לקרוא ולראות לאן אנחנו הולכים עם כל ה... עם ה... הזילות הזה שאנחנו עושים לכל דבר, עם זה שאנחנו כבר, הכל הפך למוצר צריכה, הכל כבר הופך להיות, הכל אפשר לאכול, צריך לאכול הכל, קודם צריך לאכול, כן. אנשים מוכנים לשלם המון המון כסף בשביל מסעדות, בשביל כל מיני מאכלים מוזרים, זאת אומרת, לאן אנחנו הולכים? זאת השאלה שהוא שואל.
תראי, יש מי שאמר, אני חושבת שאפילו שמעון פרס, שספרים הם מזון למוח, למחשבה, ללב. זאת אומרת, כמו שאוכלים שלוש ארוחות ביום, אז גם צריך, אפשר לקרוא שלוש פעמים ביום, כי גם את המוח צריך להזין.
ללא כל ספק.
אבל הוא באמת לוקח את זה לקיצוניות, סורוקין, ברומן המקסים הזה.
זה בדיוק האומנות של סורוקין. זה בדיוק התפיסה הספרותית של הדברים. ולא סתם, בדיוק על זה יש... אני יכולה עכשיו רגע להודיע, יש לנו אירוע בשבוע הבא, השקה לספר הזה, בקפה שפירה ביום שני בערב, עם דוקטור יחיל צבן, שלאחרונה הוציא, הוא כתב כבר כמה ספרים, אבל לאחרונה יצא לו הספר ספרים הרבה, שגם מדבר בדיוק על איך ספרות כבר הפכה להיות...
כן, מוצר צריכה, כמו המבורגר של מקדונלד, הוא משווה את זה, הוא גם עושה השוואה בין ג'אנק פוד לספרות.
ומה קרה לדבר הזה שפעם כל כך הערכנו, שפעם נתן לנו והשאיר אותנו והזין אותו, ואיך אנחנו מתייחסים לזה היום, לאן זה הולך כל זה, אלה השאלות.
ואתם עושים,
כן, שפירה, כן,
בקפה שפירה בתל אביב ביום שני השקה לספר הזה. מה זה מנרגה? רק תגידי לנו לסיום השם של הרומן.
מנרגה, שאלה מצוינת. מנרגה, אוקיי, בתוך הספר הזה, בתוך העולם הזה שבו אנחנו נמצאים בספר הזה, יש גם עלילה, שעלילה נפתה ממש מצחיקה וטובה. על הטבח הזה, הדיבור שלנו הוא נכון. הטבח הזה נוסע ממקום למקום כדי לבשל לאנשים העשירים, ומדי פעם יש גם פגישות של המטבח המחתרתי הזה, ובאחת הפגישות האלה מתברר שמישהו חותר תחת המטבח הזה, ושמשהו מתבשל נגדו ושרוצים להרוס אותו, וזה קורה בהר, הר אמיתי שקיים, בהרי האוכל, שקוראים לו הר מנרגה. ואז הסיפור מתחיל להיות כמו מין עלילת ג'יימס בונד כזאת, שגם כן. זה לדעתי
נכון.
מוזכר בתוך הספר, וזה מין משחק כל הזמן עם כל הז'אנרים, ומה אפשר לעשות עם זה, ואז הגיבור מגיע למנרג על ההר, וכל העלילה שם.
כן, והוא גם כמובן צוחק על ספרים, למשל כשהוא אומר שהוא עובד רק עם ספרות מופת, אז הוא אומר, אני לא מוכן לעשות ארוחות עם איזה ספרות בלשית, או 150 גוונים של בינוניות. אז הוא גם צוחק על הספרים הפופולריים בימינו, וכאמור משיג את נפשות מתות, ומשיג גם את לוליטה, שעוד מעט נטליה ואני נדבר עליו.
כן, והספר הזה נכתב, הוא חדש, כן. הוא נכתב ויצא לאור עכשיו בסוף 2017, בשנה וקצת.
כן, ברוסיה.
והוא ממש בין זמננו ומדבר עלינו ועל עכשיו. זה ממש ממש כדאי, נורא רלוונטי.
אז מנרגה של ולדימיר סורוקין. ולדימיר סורוקין שראה אור בהוצאת לוקוס, פולינה ברוקמן תרגמה מרוסית. תודה רבה לך שירה חפר.
תודה רבה לך ענת, תודה, כל טוב.
כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הציירת נטליה זורובובה. גמרנו לאכול את האידיוט ואת נפשות מתות, עכשיו ניגש לאכול את לוליטה. הספר הרביעי שבחרת של ולדימיר נבוקוב, הסיפור על ההומברט, שהיום פשוט אפשר לומר שהוא פדופיל. אבל הוא רוצח, הוא מספר את הסיפור כשהוא נמצא בכלא. אחרי שהוא רצח, והסיפור בעצם הולך אחורה כדי שנבין מדוע הוא עשה את מה שהוא עשה. אז מעבר לזה שזה מהבית שלך, הרוסיות, למה את אוהבת את לוליטה?
אני קראתי אותו כשאני הייתי בין 13-19, מאוד מוקדם.
בגיל של הילדה, כן, שהוא מתאהב
כן,
בה.
כן, בגיל של הילדה. הספר הזה הוא נכתב בשפה האנגלית, הוא יצא לאור ב-1953 בארצות הברית, והוא מתורגם לרוסית אצל ולדימיר נבוקוב עצמו.
נכון.
אבל הוא יצא ל...
כי ולדימיר נבוקוב גלה, יצא מרוסיה ועבר לגור בארצות הברית, והוא כתב אותו באנגלית.
הוא יצא לאור ברוסיה, בברית המועצות, 1989, באותו שנה שהוא יצא לאור, הוא היה על השולחן שלי.
זאת אומרת, זה כבר ממש הפרסטרויקה.
זה עוד לא, אבל סוף של, כן. והספר הזה הוא פשוט, הוא פתח לי את העולם אחר לגמרי, פתח לי את הראש ועיניים לעולם של בן אדם אחר, גם בגלל שזה ספר שהוא כותב הרבה על חיים בארצות הברית, בן אדם מטייל שם, הם מטיילים שם הרבה, אז אנחנו רואים כל מיני פרטים של חיים
גם של חיים ושל נוף, וכן,
של נוף מערבי, שזה מאוד גם חשוב היה, וגם זה ספר שהוא בעצם, אני לא חושבת שהוא פדופיל, קודם כל, אני לא מסכימה עם זה, זה ספר שהוא על בעצם השתקפות עצמי מאוד מאוד חריף, באמת כזה כל דבר שיש בתוך הבן אדם הזה הוא במודע, וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה לא, כאילו, זה דבר שהוא לא נסתר, אלא פתוח ל...
כן, זה בעצם לא איזשהו רומן בלשי פשוט. זה רומן שהופך להיות מאוד מאוד פסיכולוגי.
מאוד פסיכולוגי.
שמשקף כל אחד מאיתנו הקוראות והקוראים.
כן, מאוד פסיכולוגי, ואיכשהו הוא קיבל מקום בין ספרים אירוטיים, זה מאוד לא נכון.
זה לא נכון, כן.
ונבוקוב מאוד פחד מזה. כאילו, כן, ברור שיש שם המון אירוטיקה, אבל ביחד עם זה, זה אומן מאוד פסיכולוגי, מאוד עמוק, ועדיין, עד היום, הוא מאוד חשוב. גם, לא רק זה, גם שפה שלו, אני פשוט, כשאני קראתי את זה, זה ספר הראשון של ולדימיר נבוקוב שאני קראתי, ומאחר מכן אני פשוט התאהבתי בספרות שלו, אני קראתי כל ספרים שלו, עד גיל 19 אני קראתי הכל, כולל שירים, וממש כל השפה חריגה ויפה, וכל תשומת לב לפרט קטן, וזה באמת כזה, זה באמת הוא באמת מצייר את התמונות שלמות, וזה
כלי... הנה, אחת מהן, זה הקטע שבחרת. זה ממש נראה כמו ציור.
כן.
אך לא היה שום צל של סיכוי שהשתכן שם. לא הייתי יכול למצוא מנוחה בסוג כזה של בית, עם שבועונים ממורטים על כל כיסא, ואותו זיווג כלאיים נורא בין הקומדיה של מה שמכונה ריהוט פונקציונלי מודרני, לבין הטרגדיה של כיסאות נדנדה מרופטים ושולחני מנורות ראויים עם נורות שרופות. הובלתי לקומה השנייה ושמאלה לחדר שלי. סקרתי אותו מבעד לארפילי הדחייה הגמורה שחשתי מפניו, אך למרות זאת הבחנתי שמעל המיטה שלי תלויה סונטת קרויצר של רנה פריני, שזה ציור. לכיתון המשרתות הזה קראה חצי סטודיו, בעלת הבית. בוא נסתלק מכאן מיד, אמרתי לעצמי בתקיפות, תוך שאני מעמיד פנים כשוקל בדעתי את המחיר הזו להצחיק והמבשר האות, אשר המערכת המלנכולית שלי ביקשה תמורת המגורים והמזון. אלא שהדיוות האירופית שלי חיווה אותי לשאת בתור הביקור עד סופו. עברנו על פני רחבת המדרגות לצידו הימני של הבית, ששם נמצא אגף המגורים שלי, ושלו, שהיא הייתה כנראה העוזרת, והדייר המאהב, גבר עדין נפש ביותר, שלא יכול היה לכבוש רטט של חלחלה בשעה שהורם לכבודו המסך על חדר האמבטיה היחידי בבית, שלא היה אלא מלבן זעיר, דחוק בין רחבת המדרגות לחדר של העוזרת, ואביזרי לבוש רופסים היו תלויים בו מעל לאמבט מעורר ספקות, עם סימן שאלה של שערה בפנים.
שם יש קטע על סערה באמבטיה, שתוך 30 שנה, מאחר שאני קראתי את הספר הזה פעם ראשונה, אני זוכרת, ואני כל הזמן שאני רואה אמבטיה, אני זוכרת, אני נזכרת על הקטע הזה של סערה בסימן שאלה.
אז זהו, זה ממש הוא מתאר את הכל לפרטי פרטים, כמו שאת אומרת, ממש אפשר לראות את החדר הזה, וזה כמו ציור. נבוקוב הצייר, כן.
כן.
ולכן את אוהבת את הספר, את אומרת ש...
אני אוהבת כל הספרים שלו, אני אוהבת את הספר הזו במיוחד, כן, כי יש שם גם קטעים שהם, כמו שאני אמרתי על כל הספרים, אני אומרת את זה, יש לא רק עניין של סיפור ושל אנשים כאילו שהסיפור מספר, אלה כל העניינים האלו של איך הוא מתאר את החיים, וזה פשוט מדהים, מאוד יפה.
וכמובן שבסוף הוא נשאר לגור שם, כי הוא רואה את לוליטה, הילדה. פתאום הוא רואה אותה שם בסיור שלו, ואז הוא נשאר לגור. ואנחנו ועכשיו הספר החמישי, השיר הארוך, הרומן בחרוזים, הפואמה של אלכסנדר פושקין, יבגני אונייגין, שגם אותה בטח אפשר למצוא אצל סורוקין על האש.
ברור.
חיים של אונייגין, של אדם שמשועמם ומשועמם משועמם, והוא מגיע הוא אדם עירוני, הוא מגיע לכפר, ושם יש פוגש בחורה בשם טטיאנה, והיא מתאהבת בו, אבל הוא מתנסה מעליה, כי הוא עירוני, והיא כפרית, והוא דוחה אותה, והוא לא משיב לאהבה, ואחרי כמה שנים, הוא פוגש אותה במקום אחר, ואז הוא פתאום מתאהב בה, אבל היא דוחה אותו, ובאמצע יש כמובן את הקרב הידוע עם החבר שלו, שבו הוא גם הורג את החבר שלו, סיפורי אהבה ודו-קרב של פושקין.
כן, הספר הזה באמת זה סיפור אהבה, וזה גם סיפור על נפש רוסי חזק, כן. חזק, כזה מה שנקרא, וגם זה ספר, מעבר לזה, ספר הרבה יותר גדול מרק הסיפור האהבה, זה ספר על...
ואצלך הוא באמת ספר גדול, את הבאת לפה איזושהי מהדורה כן. ישנה, אני כבר מצלמת אותך ומעלה את זה לפייסבוק. את נטליה עם יבגני אונייגין הגדול.
זה ספר שהוא מתאר את הנפש הרוסי, וזה, יש שם המון 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 שירים קצרים שאנחנו רוסים, שאנחנו מכירים אותם מבתי ספר, מכירים אותם על פה, והם מתארים הרבה דברים, נוף, עיר. פה אני תיארתי את ה... קטע על מוסקווה, שזה בעצם לא קשור לסיפור, עוד פעם. זה תמונה שלמה של העיר מוסקווה, וזה ספר על מדינה, על רוסיה, כן. זה ספר רוסי מאוד.
כן, שזה גם המוסקווה מול הכפר.
זהו,
הנושא הזה אני... שזה מול זה.
כן, אז זה ספר שנכתב לפני יותר מ-100 שנה, אבל כן. עדיין כזה כשאני קוראת, יש לי הרגשה שאני נמצאת שם.
בבית. ואני קוראת את התרגום של אברהם שלונסקי, התרגום הקלאסי, מתפרש צדיק זין. סוף סוף קרבו עיניי השתיים, כבר בחיפות קדומים רואות יקוד צלבי מזהב פרוויים של עיר מוסקווה לבנת חומות. אחי, מה ססתי בהופיע כחצי גורן במפתיע, בתי יראה, פעמונים, היכלי תפארת וגנים. ובעיתותי פרידה מחאבת בגלותי הגורלית, מוסקווה, ראש הגותי היית, מוסקווה, הרשת מה נשגבת בצליל הזה ללבב רוסים, כמה בו זיכרונות כמוסים. מוקף עצי חורשה, הנה הוא פלטין של פטר, זאום גאון, עיסה תפארת עברהו, שיקור מאושר אחרון, חיכה נפוליון לתוהו, כי בני מוסקווה לסגוד יבואו עם המפתח הקרמלי. לא, לא, יצאה מוסקווה שלי לכרוע לפניו ברכיים, לא טקס חג ולא תשורה, מוסקווה הכינה תבערה לכבוד גיבור זה קצר אפיים, מכאן בהרהוריו צפה את זעף להב השריפה. זה נפוליון שמנסה לכבוש ולא מצליח. אז זאת מוסקווה של פושקין.
זאת מוסקווה של פושקין שאפשר, אני יכולה לזהות היום את עצמי שם ברחוב הזה, טברסקאיה.
רחוב שהוא מזכיר אותו. שלום, עדות, אובדן תפארת, פלטין של פטר, היי, הוי, העמודים למבוא הקרת כבר מלבינים ברחוב טברסקוי. על חתחתים ניסית מזחלת, חולפים סוכה כפרית וילד, חנות פנס, תירה, עיקר, גנה, בוחרי, בית מנזר, סוחר, מגדל, בקטני דחת, מרכבת חורף, גן ירק, סדרה של אילנות, קוזק, חנות של מודה, בית מרקחת, שני עריות עם שערים, על צלב קט של זרזירים. ואת רואה את עצמך שם.
כן.
אז נטליה זורובובה, התערוכה שלך במוזיאון הרצליה לאומנות עדיין נמשכת, ותלכו לראות את חגיגת הצבעים הכל כך יפה ללב, לנפש ולמחשבה שאת יוצרת על הבדים שלך. תודה רבה לך שהיית כאן איתי, ואני ענת שרון בלייס. כל התוכניות נמצאות בעמוד הפודקאסטים של כאן תאגיד השידור, ועוד פרטים על התוכנית בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכולנו שבת שלום. תודה, להתראות.